ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו באמצע נוצרי. אמרנו כבר לאל בסוגיית הפילוסוף שמשותף לדתיים בספר לנוצרי ולמוסלמי הוא ייצוג מדיניות שנייה הפוכה ממדיניות הפילוסוף, אם כי גם היא כאצל הפילוסוף היא נגזרת מנפש הגוי ומעידה עליה. הייאוש שמצוי בתודעת העל של הפילוסוף מצוי גם אצל הדתיים, אך לובש פרצוף שונה. בעוד שהשכל מהבית תחליף מפצה על אכזבה פנימית מאי יכולתו לממש את הערך המוחלט בחיים בכללם, אצל הפילוסוף מהווה הרגש הדתי את התחליף בניסיון של הצלה פורטה מן המצוקה הנפשית הקיומית הזהה אצל הדתי. הנוצרי אינו מנסה להציב עמדה שכלית וכלל אינו מתווכח עם הצבעת המלך על חיסון ההיגיון בדבריו. הנוצרי מסתפק ברגש ומוותר על השכל מראש. הוא אינו מעוניין, הוא אינו מעניין אותו. אמנם תקופות שונות ומטמורפוזות חריפות ידעה הנצרות, אך מכל מקום, מאחת האסכולות הקדומות והיסודיות שלה מפורסמת האמרה, אני מאמין כיוון שזה אבסורד. בלא אבסורד אין זו אמונה, כי אם סתם ידיעה בקביעה שאלוהים הוא המעבר, הוא העובר והוא רוח הקודש, כי שלוש הפרסונות, האב, הבן ורוח הקודש הם אחד, וזה נבחנת האמונה. אם חזקה היא דייה כדי לעמוד בהתקוממות הרציונלית נגדה ומחפש את הרציונליות במושאי האמונה, הוא מאמין בשכל האנושי וממילא הוא חסר אמונה. אין מקום באמונה להיגיון. ובכלל, שנאה תהומית למדע ולשכל הייתה מן המאפיינים של הכנסייה בתחילת ימיה. כי בעולם עד אחרית הימים שולט השטן. ברצון להשכיל את העולם הוא ניהול רומן עם השטן. האידיאל הוא החוויה הדתית, הרגש הדתי. חוויית ההתלהבות שבאמונה הדתית היא האמת שבה. האדם מתייחס לרגש העמוק הסוחף אותו כמקודש. הרגש דתי נעשה למוחלט ואלוהי. זו הנקודה של הנצרות. הנטייה הפסיכולוגית להתייחס כמוחלט אלוהי לתחושה, לרגש, לחוויה האישית, עושה מהאנושי אלוהי ומתאימה לאוריינטציה התיאולוגית שאדם, שהאל הוא אדם. התיאולוגיה היא בעצם פרויקציה, כלומר השלכה של הפסיכוזה הזו. זה דבר שהוא לא אמור להפליא אותנו, כי זה מה שאנחנו טוענים כל הזמן, שלעולם הפילוסופיה, התיאולוגיה, האונתולוגיה, כל הלוגיות לעולם יותר ממה שהם, שהם מתיימרות לציין משהו אובייקטיבי, אז זוהי דעתם הסובייקטיבית. וזו תעודה אובייקטיבית, אמנם נאמנה, על עולמם הסובייקטיבי. אז פה שאני טוען שהאונתולוגיה, התיאולוגיה הנוצרית היא תשקיף של הנטייה הפסיכולוגית הזאת שעניינה לוותר על השכל ולהתמכר לחוויה, לאישי, לרגשי, ומה שאתה חווה, מרגיש, מתחבר, מתלהב, אז זו האינדיקציה לאלוהי שבעומק העניין. זאת אומרת, מה זה אלוהי? זה אתה וההתלהבות שלך מעצמך. אז אז הנקודה הזאת היא מאוד דומה לזה שהאל הוא אדם. על כל פנים, התיאולוגיה שהאל הוא אדם, הוא התהפך להיות אדם, היא מתאימה לזה. לעומת הטענה הנוצרית שאין מקום לביקורת השכלית כנגד האמונה שהמעבר הוא העובר, האב הוא הבן, כי זו אינדיקציה לכך שאנו מאמינים. זו ליבת אמונת הלב שלנו. אז לעומת הטענה הזו, תובעת וקובעת תורת ישראל, ולא תתור אחרי לבבכם. ולא תתור אחרי לבבכם, זו מינות. ונקודה בעייתית נוספת ישנה פה. מדוע מרכז כובד כה גדול להיסטוריה הישראלית ולשלילתה לאמונה באלוהים הנוצרית? הנחל על הישראלים, בשביל מה צריך לטעון שבתחילה היה עם ישראל הנבחר, אך כיום הוא נמאס, ובמקומו באו המאמינים הנוצרים. מה זה נותן? ומה זה מוסיף לעניין הדתי? ואם תאמר שהתשובה הפשוטה היא משום שכך זה היה בהיסטוריה, אז נענה, ההיסטוריה היא פועל יוצא של הפרשנות, ותשומת הלב אליה. באוריינטציית ההסתכלות על ההיסטוריה, אוריינטציית ההסתכלות על ההיסטוריה היא המשמרת ומקיימת אותה, והיא הנותנת לה את משמעותה. אם כן, כשם שהשקפת עולמו של הפילוסוף מהווה בסיס לאבחון ותעודה נאמנה על נפשו, כי לעין המתבונן חושפת היא את הלוך רוחו הפנימי, באותה מידה נותנים סיפורי ההיסטוריה תעודות נאמנות על בעלי התיאורים האלה, ומהווים כר פורה לסרטוט דיאגנוזה של הסובייקטיביות הנפשית הרואה כך ומשמרת את המאורעות כך לדורותיה. סיפורי ההיסטוריה מעידים על הנפשיות שביסודם. אם כך אתה רואה את ההיסטוריה וכך אתה זוכר אותה, כנראה שמתבטא פה דבר מהותי ומשמעותי לך. אחרת זה לא היה נכנס להיסטוריה שלך. אם הנחה זו נחשפת בבירור בזאת תסבוכת המצויה בנפש הנוצרי. כי מכאן עולה שהתודעה העצמית של הנוצריות היא שלילית, לעומתית. הקיום העצמי הנוצרי מקבל את הגדרתו וישותו מתוך שלילת ישראל. כשהתופעה הזו תאובחן על ידי המלך גם אצל המוסלמי, היא תגרום לו להתגבר על הדחייה הבסיסית שמנעה אותו מתשומת לב ליהדות ולפנות בעניין אל החבר. גם כאן, כמו אצל הפילוסוף, לא רלוונטית הטענה שהדברים המובאים כאן אינם מקצועיים וישנם נציגים מוצלחים יותר לנצרות שידעו להרצות דברים וביאורים רבים טוב יותר מן הנוצרי דקמן. כי אין כל עניין בזה. כי העניין הוא הקווים הפסיכולוגיים העיקריים המצויים בנצרות. ואומנם מזהה ומציגה בהרצאה דברים זו תביעת העין של רבי יהודה הלוי את הקווים המהותיים לנצרות. והם שניים, ההזיה הדתית והריאקציה ליהדות. אמר הכוזרי, אין כאן, כן, מתניה? מתניה קוראים לך?
אני לא מבין אם הרגש
הוא אלוהי, אז
למה
אדם הופך
להיות
אל?
כלומר, רק
אחד מכוחות
הנפש
הוא
נחשב
כאלוהי, למה
הם כבר
קחו את זה בכלל? זה התייחסות, זה שאתה מסוגל להתייחס למשהו אנושי כאלוהי, אז זה מתאים לזה שמתייחסים לאנושי כאלוהי, או לאלוהי כאנושי. זה כל מה שאמר. אמר הכוזרי.
אם יש אמרה רווחת שאומרת שבמקום שנגמר השכל מתחילה האמונה, זה נגזר מזה, מהעובדת הזאת שם.
זה משפט מאוד מתאים, מאוד מאוד מתאים לנצרות. משפט, מי אומר אותו? תיזהר. לא לומדים תורה. יכול להיות. תיזהר ממה שאומרים. אנחנו לומדים תורה מספרים. ספרים, ספרים, ולא מכל ספר. מספרים שכתבו אותם גדולים בישראל, שמסורת תורות האומה מקדשת אותם. זהו, רק מהם לומדים. מה שאומרים, זהירות. זאת אומרת, לפעמים מה שאומרים זה טוב. אם תלמידי חכמים אומרים שמה שאומרים זה טוב, צאו רואה מה הדבר, זה לא לנו, זה לסנהדרין, לתלמידי חכמים, הם ידעו להקשיב למה שעם הדבר. כן, אז אמר הכוזרי, אין כאן מקום להיקש, אולם היקש מרחיק רוב הדברים האלה. אבל אם יתמתו הראייה והניסיון עד שישבו את הלב, ולא תהיה לו ברירה להאמין בזולת מה שנתאמת אצלו, יערים על היקש בהתחכמות עד שיקרב זה הדבר הרחוק, כמו שיעשו חוקרי הטבע בסגולות המוזרות אשר נגלות להן, שאילו סופר להן עליהן לפני שראו אותן, היו מכחישים אותן, וכאשר יראו אותן יתחכמו ויתנו להם סיבות מן הכוכבים והרוחניות, ולא יתחו את מראי העיניים. ואני איני מוצא נפשי נוחה לקבל הדברים האלה, מפני שהם חדשים לי ולא גדלתי עליהם, וחובה עליי לחקור בשלמות. אז כן, אז עוד פעם, אז אמר הכוזרי, אין כאן מקום להיגיון. יתרה מכך, ההיגיון דוחה את רוב הדברים האלה. הדברים שההיגיון מרחיק אותם הם הטיעונים שהאלוהים מתחבר עם בני אדם. זה שהוא מדבר אל נביאה וחסידה, זה שיש לפניו כעס ורצון ורחמים, ההיגיון לא מקבל את זה כל כך בפשטות. את הדברים האלה יאמר המלך גם לחבר היהודי, ויתבע ממנו הסביר על טענתיו. הוא גם יחזור על זה לפני המוסלמים. אמנם הטיעון, כל מה שבא בתורה ובמסורות בני ישראל, אשר אין ספק באמיתתם בשל פרסומם והתמדתם והגלותם בהמונים גדולים, ההיגיון לא מרחיק את זה. לכן הוא אומר רוב הדברים האלה. זאת אומרת, ההיגיון דוחה את רוב הדברים האלה. לא את כל מה שאמרת ההיגיון דוחה, אבל את רוב הדברים שאמרת. כי חלק מהדברים שאמר, הוא מספר על ההיסטוריה הישראלית. זה ההיגיון לא דוחה. את הטיעונים מכאן ואילך, שביחריתם ובעקבותם התגשמה האלוהות, ונהפכה לעובר ברחם בתולה מן המיוחסות בנשי בני ישראל, וילדה אותו אנושי בחיצוניותו ואלוהי בפנימיותו, בנגלה נביא שלוח ונסתר אלוה שולח, והוא המשיח הנקרא אצלנו בן אלוהים, והוא האב והבן והוא רוח הקודש. בוודאי שההיגיון מרחיק את כולם. תביעה דתית להחזקת טיעונים שכאלה לאמת אינה מניחה מקום להיגיון. ביחד זה לא הולך. ההיגיון לא יכול להכיל את האבסורד שבטיעון כי האלוה שאינו מוגבל הוא בעל פרסונה מוגבלת. לומר שהאלוה האינסופי הוא בעל דמות קונקרטית זה כמו לומר מרובע עגול. ואילו הנוצרי טוען אדרבה, זו נקודת האמונה, לקבל את זה כאמת על אף שההיגיון אינו מכיל את זה. לדתיים הגדרת המושג אמונה שונה ממשמעות המילה אצל החבר היהודי. אמונה אצל הדתיים היא ההתייחסות באמון לטיעון בו מאמינים. כלומר, התייחסות לטיעון כאמת, כן, דבר שהוא מדווח על המציאות כמות שהיא, זה נקרא אמונה. שהגדרת המושג אמת זה דיווח על מציאות כמות שהיא. ואמונה התייחסות אל טיעון או אל עניין או אל דבר כאל אמת. זה נקרא אמונה. אבל זה, זה הגדרת המושג אמונה אצל הדתי. ועוד שאמונה אצל החבר יש לה פירוש אחר. יובר בהמשך כקשר החיים ההווייתי הטוטלי עם אלוהים. זה הגדרת המושג אמונה אצל החבר. קשר החיים ההווייתי הטוטלי עם אלוהים. הסתכלות בעין פסיכולוג על נפש הגוי המיוצגת בנוצרי תאבחן בזה קריסה. אני זקוק לאלוה, אני זקוק לאמונה, ולמען זה אני מוותר על הכל, כי אינני יכול לוותר על היקר מכל, והיקר מכל זו האמונה שלי. האמונה זו הרגש שלי ביחס לאלוה. הרגש שלי ביחס לאלוה זה האמונה. במסגרת זאת הכל מתאפס, והדבר הראשון שמתאפס הוא השכל. ועד הרבה, הקרבת השכל על מזבח האמונה היא הנקודה. זה, וזאת עברת את המבחן ואתה נקרא מאמין. כי לפני כן זה לא נקרא שאתה מאמין. האמונה אינה כפופה אל אותה נטייה נפשית של האדם לראות את הדברים באופן אסתטי, הגיוני, שיטתי. האמונה דוחה את השכל. האמונה היא אי הרציונליות. רציונלי זה אנושי, והאלוהי הוא על אנושי, וממילא הוא אינו יכול להתאים להיגיון האנושי. ועל כן מעלה רוח הנצרות את האבסורד, לתנאי יסודי באמונה ולערך עליון. רק מאמין כזה באל יגאל. גם זו תגובה, אם כישונה, של נפש הגוי לאותו המתח שזיהינו אצל הפילוסוף. המתח שבין כותבי האחד והריבוי. מחוסר העונים להכיל את האחדות המוחלטת, מי היכולת לראות שהוויה כולה היא ביטוי של האחדות, מתפשרת נפש הגוי ומסתפקת בחוויה האלוהית, צוללת לרגש, לתחושת האמונה, להתמסרות, להתפעלות מן הבלתי נתפס האלוהי. התחושה החווייתית, הפנימית, זו האמונה, זו הקדושה. בלוע בא הייאוש, הייאוש מהחיים, הייאוש מהאדם, הייאוש מהטוטליות האלוהית, ובחירת תחליף לה שהוא בהכרח אלילי. כשם שאלוהי הפילוסוף בעומק העניין הוא אלילי, מכיוון שהוא מוגבל, הוא מוגבל מלהיות רלוונטי למציאות, לחיים. גם אלוהי הנוצרי, העולם כולו הוא חוץ לתחומו. אם כן, הוא מוגבל, אלילי. וזאת גם בלא התגשמותו לכלל אותו אדם. זו אותה מסכנות המנסה להציל משהו ולפצות בו את עצמה על אובדן הכל. אך בעוד שהפילוסופיה מצילה את השכל, מתיימרת הדעת להציל את הרגש. זו מותירה לאלוה את השכל, וזו את הרגש. אך זה כמו זה מנשלים האלוה את היש, את החיים, את הטוטליות, ומעקרים את המציאות ואת האדם מן האלוהי. דברים אלה מרמזים על הכיוון הישראלי, ששם הכל באלוהים. אין משהו שמחוץ למציאות האלוקית. והיחס לאלוקים ובהוויית החיים הטוטלית ההולכת ומתרכזת בחיות הישראלית. אין מבטרים על כלום, ולא יפול צרור ארי, ולאו דווקא שכל, לאו דווקא רגש, אלא חיות הנצח של עם ישראל. זה היחס לאלוהים. זה המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. את זה יסביר לנו רבי יהודה הלוי. כן.
רב, שאני קצת לא הבנתי, אם עם ישראל הוא הרבה פעמים מאוד לוחם גדול נגד הנצרות, איך יכול להיות שהרבה משפטים ממה שהנצרות אומרים, זה מצוי היום מאוד חזק ברחוב, וכך שזה הניסיון שלך שהאמונה זה דבר לא ברור, וזה מצוי אצל המון המון יהודים. איך זה חדר אלינו כל כך
נחת? אתה איתנו?
כן.
רק לפני כמה דקות אמרתי שלא לומדים אמונה, וגם לא לומדים תורה מהרחוב, מאנשים. לומדים תורה מספרים. לא מקשים על התורה, אבל איך זה קורה שאנשים לא יודעים תורה? זה לא שאלה בתוך תורה, זה שאלה שנשאיר אותם מחוץ לבית המקרש. תצליח בכוחות עצמך לענות על זה. כן. ממשיך פה החבר ביחס למה שהוא אמר, אבל יתמתו הראייה והניסיון עד שישבו את הלב ולא תהיה לו ברירה להאמין בזולת מה שנתמד אצלו, יערים על היקש בהתחכמות עד שיקרב זה הדבר הרחוק. או, תרגלתי את זה קצת אחרת פה, אומנם נאמנים ראיית העין והניסיון המבחינים בעובדה עד שהם כובשים את הלב ומאלצים אותו לקבל את מה שהיגיון הורה שאינו נכון, ולהתאמץ למצוא דרכים להסביר בכל זאת את התופעה באופן שלא תסתור את ההיגיון, כאשר עשו חכמי הטבע בתופעות מופלאות המתגלות להם, שלו היו מספרים להם עליהם מבלי שראו אותם, הם היו מכחישים את התכנותם, אך כאשר הם רואים אותם, הם מתחכמים ומחפשים להם סיבות מן הכוכבים ורוחניות, ולא ידחו את מראה העיניים. אבל אין דעתי נוכל לקבל את הדברים האלה, מפני שהם חדשים לי, ולא גודלתי אליהם, וחובה עליי לחקור בשלמות. אתה, אומר המלך לנוצרי, לא מחויב להיגיון. ואת העובדות כעובדות מציאותיות, אינך תורך לברר, אבל אין דעתי נוכל לקבל את הדברים האלה, מפני שהם חדשים לי ולא גודלתי עליהם, וחובה עליי לחקור בשלמות. אולי פה התרגום יותר טוב, ואני איני מוצא נפשי נוכל לקבל את הדברים האלה. בנקודה הזאת הוא חוזר לאותה נקודה שבה הוא העיף את הפילוסוף, אל הנקודה שמשם הכל נובע. אתה זה מצוין בשבילך, תהיה בריא. אבל אני בנוי אחרת, יש לי נפש אחרת. אני לא מתאים לי. לא מתאימה לנפשי, בדיוק כמו שהוא דוחה את הפילוסוף. לא מתאים לי, מה שאתה מספר הפילוסוף, לא מתאים לנפשי. פה הוא דוחה את הדתי, לא מתאים לנפשי. סוגר את זה בסוף, לא מתאים לנפשי. כי משפט הפתיחה אומר לו, שמה, מה שאתה מדבר זה לא הגיוני, שום דבר, זה לא מותיר מקום לסכת. איני נוטה לנהייה אחרי סיפורי ניסים פרטיים המחייבים כביכול את האנושות כולה. אין כאן ויכוח, אף אין פה דיאלוג, אין כאן אפילו התחלה של דיון. המלך ממהר לנתק מגע. אני אינני בנוי כך, והדברים האלה אינם מתאימים לי. ואם אמר הנוצרי, לפילוסוף אמרת שאתה לא מבקש שכל, אלא מעשה רצוי. וכך דחית אותו. והנה אני בא עם מעשה רצוי, ואתה דוחה אותי בטיעון של חוסר שכל. כשהם רוצים לך באופן שכלי, אתה דוחה בגלל התביעה הנפשית. וכשבאים עם תביעה נפשית, אתה דוחה בגלל השכל. יענה הכוזרי, דחיתי את הפילוסוף לא חלילה בגלל שאני מזלזל בשכל. ואפס, השכל מנחה אותי תמיד. אלא שהחלום תובע ממני יותר מזה. לא רק את השכל, כי גם את המעבר לשכל. את מילוי הנפש. מילוי נפש זה אינו ריגוש. אין לי כל עניין בצלילה, באמוציות, בשכחת כל השאר. הוויתור על השכל הוא ויתור על מרכיב בתביעה הבסיסית שלי. הקריאה לוותר על השכל דוחה אותי מלרצות לשמוע אותך בכלל. זו הדרך לטירוף. כל מה שהסברתי היה שהתביעה הנפשית של חלום חיי יסודית היא בכלל האנושיות התרבותית, ובוודאי לי, והיא יסודית בכלל האנושיות התרבותית, ובוודאי לי, יסודית מן השכל. החיפוש, הסוד הפנימי, אינו מבטל על השכל. האמת מקיפה יותר ממה שייתן השכל לבדו. אבל לא ייתכן שיהיה למטה ממנו. מתניה, יש מקורות קודש אצלנו, שאומרים, במקום שמסתיים השכל, מתחילה קבלת הרמק. ובמקום שמסתיים את קבלת הרמק, מתחילה קבלת הארי. יש ביטוי כזה, וזה בספרים כתוב, לא ברחוב. אבל זה צריך להיות מובן בהקשר של מה שאמרנו פה עכשיו. לא הכוונה שאתה מתחיל ללמוד רמק, אז אתה נהיה מטומטם. וזה תנאי. תנאי לכך שאתה מתנשל מהספר. זה לא הכוונה. זה ההפך מזה. רק כמו שאנחנו אומרים פה, המלך הוא תובע יותר מהשכל, לא, אבל לא פחות מזה. והיותר מן השכל, השכל הוא לא מספיק, אבל משהו יותר מן השכל, אם לא יהיה שכל, זה ודאי לא מספיק. הטענה אל מול הפילוסוף הייתה בהצבעה על החסר במימד החלום, הנסתר. אין לך נסתר, אין לך נפש. אתה בוגד בחלום האנושי. כאן הטענה הבסיסית אף יותר. אצל הפילוסוף אין סוף, אצל הפילוסוף אין סוד, אצל הנוצרי אין שכל. אני מכבד את היותי אדם תבוני, שכלי, שפוי. לא ייתכן לאמונה שתמעך את האנושיות שלי. ניתוק המגע כאן הוא מהיר יותר ממה שעשה הכוזרי עם הפילוסוף. תשעת הנפש מן הגישה הזאת גדול יותר. המלך הזה הוא אדם מאוד בריא בנפשו. כבר אמרנו את זה לכל פחות פעמיים. אז עכשיו אנחנו אומרים את זה בשלישית. עקבי ויודע מה שהוא מבקש. אדם רציני. עם אנשים כאלה, כיף לעבוד. כן.
הרב, לכאורה, אבל כאן, גם יוצא שיש פה ניגוד למבנה הנפשי של הבן אדם. כי המבנה הנפשי של הבן אדם הוא גם השכל. ומקודם הפילוסוף, הכוזרי כן הביא את זה בתור הראייה שהוא הביא לפילוסוף, שתראה, העולם לא בנוי כך, עובדה שהם פילקו את אדום וישמעאל, ועובדה שהם כן רבים, וכן יש מעשה רצוי. אז, וכאן, לכאורה זה קצת סותר, כי מעובדה יש, לא יודע, חצי עולם, המוני 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 נוצרים, שכן פועלים נגד המבנה הנפשי. והוא הראה לו שם בזכות הכמות האנשים, שזה לא...
עוד פעם, אתה יכול לחזור על מה שאתה שואל, כי אני לא בטוח שאני מבין.
אני אומר, גם כאן, גם אצל הנוצרי, זה סותר את המבנה הנפשי. אבל הנוצרים הם כמות מאוד מאוד גדולה, ולכאורה זה סותר את הטענה שהוא אמר לו אצל הפילוסוף. הפילוסוף אמר, תראה, אתם קבוצה קטנה, בעובדה שרוב העולם, המבנה הנפשי שלהם לא בנוי ככה. כן שמסתכלים על המבנה הנפשי, הולכים על פי רוב. והנה יש פה קבוצה מאוד גדולה של אנשים שהולך נגד המבנה הנפשי.
עם הרוב?
לא הרוב, אבל הוא נתן אותנו כדוגמה של המון.
זה נכון, הם באמת המון. ומכל מקום, על מנת לברר שמישהו חולה, זה מתי שהוא מיעוט לעומת כולם. והמציאות הזאת של העמדה הדתית שמבטרת על השכל, נכון, יש מיליארדים כאלה, הם עדיין לא הרוב. במסגרת זאת, אז בסדר. זה לא ראיה שזו הדרך. זה ראיה שבאמת יכולים להיות מצבים בוסריים אצל חלקים מאוד משמעותיים של האנושות. וזה חידוש קטן. וזה ידוע. קודם, כשהוא היה לו ויכוח עם הפילוסוף, אז אמר לו המלך, שאם אתה חושב שאני לא שפוי בגלל שאני מתנהג על פי החלום, אז תדע לך שאם מישהו מבין שנינו לא שפוי זה אתה, כי אין לך את התביעה הנפשית שיש לרוב האנושות. זה לא אותו טיעון, זה לא הוכחה על אמיתות, זה הוכחה על מי בתקן ומי מחוץ לתקן. עכשיו, זה שאתה מצביע על זה שהרבה מאוד אנשים הם לא בסדר, יכול להיות שהרבה מאוד אנשים הם בסדר, זה לא הוכחה לכלום. לא הרבה מוכחה למשהו.
הוכחה מבנה
נפש, לא. זה הוכחה שזה המבנה הנפשי שלהם, זה נכון. זה מה שהוא אומר, הוא גם אומר לו, זה בסדר, אתה כנראה זה בסדר, אתה... אתה כנראה זה מתאים לך, אבל לי, אני, זה חדש לי, לא גדלתי את זה, בחובה לי לחגור בשלמות.
אבל הרב כן רושם, פשע המלך הוא היה אדם מאוד בריא בנפשו.
ברור, כי הוא מתנהג על פי הרוב. לא על פי הרבה, על פי הרוב. אתה יודע את ההבדל בין הרבה לרוב?
הרבה הכוונה...
יש הרבה אנשים.
יש
רוב. אמרתי אותך עם הנצרית, נוצרים עם רוב האנושות.
לא.
לא, אבל הם הרבה. אז זהו, יש מצב של הרבה. יש רוב. מתי שאתה, הדיון שהוא בא, אני מצביע על זה שכל האנושות יוציא מן הכלל, יש להם את המבנה הנפשי שלי. הסימן שמי שאין לו את המבנה הנפשי שלי בנקודה הזו, הוא לא נורמלי. בסדר? זה לא הוכחה לאמי. זה הוכחה על בריאות. בסדר? כן, איך קוראים לך?
אליהו.
לא שומע.
אליהו. למה זה משנה שזה חדש
כבר,
והוא לא
בן אדם? זה היה חבל, זה תשמע, הייתי מתרגל את זה, הייתי יכול, אני יודע, הייתי מתאמת. אין לי נטייה להתאמץ על זה, אני לא בנוי לזה, זה לא מתאים לי. אתה ככה גדלת, אתה זהו, זה מתאים לך. לא נכנס עכשיו לעניינים. לא מתאים לי. אם הייתי גדל באווירה כזאת, אולי הייתי גם אני ככה, אבל אני לא. אין לי עניין להוות את נפשי. אתה אומר שזהו, ככה, אסתכל, הנה, כמו שנאוריי אומר. תראה, מיליארדים הם כאלה. שיהיו בריאים. אני לא רוצה להיות פה. תזכיר לי?
כן.
יקיר, כן.
גם אנחנו, בהמשך הספר, אנחנו לא נגיד ש... נכון שאנחנו לא באים לסתור את הספר, אבל אנחנו כן אומרים שיש לנו מישהו מעל הספר. ואנחנו אומרים שיש סדר ניסי, ו... הוא סדר, כמו שאמר...
זה לא בהמשך הספר. זה לפני... להערכתי פחות מחמש דקות, הזכרנו שזה פה ימינה בספר. אנחנו לפני זמן קצר הזכרנו שזה נאמר פה בספר, לא בהמשך, כבר נאמר. הזכרנו שהכוזרי דוחה את הפילוסוף בגלל שמה שהוא תובע זה מעבר לשכל. היית איתנו? או היית בבלקאר? קורה לפעמים.
אנחנו גם אומרים שיש
משהו
מעל הספר.
כן. מה הבעיה? ודאי שאנחנו אומרים שיש דברים מעל הספר. זה עצם הטיעון, מזה התחלנו את כל הלימוד שלנו. התחלנו את הלימוד שלנו מחלום. כן.
למה אפשר להתייחס לדברים של
הנוצרי,
דברים
שהם
מעל הספר,
דברים
שסופרים את הספר?
זה לא עניין של... למה אי אפשר להתייחס? אם אתה רוצה להתייחס, תתייחס. אם תגיד את המילים, אמרת אותה. שאלה אם יש משקל להם. האם זה מציין משהו במציאות? למה להתייחס לשתיים ועוד שתיים שווה ארבע כנכון? אולי אם תתייחס לשתיים ועוד שתיים שווה חמש כנכון? או נגיד שזה מעל השכל. למה להגיד שזה טעות? בוא נגיד שזה מעל השכל. לשאלתך? מה התשובה לשאלתי? או אל תתאמת. התשובה לשאלתי זה התשובה לשאלתך. מה שאתה רוצה לענות לי זה מה שאני עונה לך. רק ננסה לראות לך שאתה יודע את התשובה. זה לא על כל דבר שאתה בוחר להגיד שהוא מעל השכל, זה עושה אותו מעל השכל. אתה יכול על כל דבר להגיד שהוא מעל השכל. אינת התגלה הכל. אבל יש דברים שהטיעון הזה הוא נכון לגביהם, ויש דברים שהטיעון הזה הוא לא נכון לגביהם. מה זה פה? באמת בעיה שאתם, אני רק מקריא לכם, זה קשה לקלוט את זה. לא בעיה אצלכם, בעיה אצלי. אז אני אקריא לך עוד פעם. וזה בסדר, אל תרגיש נבוך. זה בסדר גמור, קורה אצל כולם. פשוט שומעים פעם אחת ולא קולטים, ואני כבר ממשיך, כי נדמה לי שזה ברור. זה לא. אז אני אקריא לך עוד פעם. את זה איפה שאמרתי שזה כמו עיגול, זה מרובע. איפה? תביעה דתית להחזקת טיעונים כאלה שכאלה לאמת אינה מניחה מקום להיגיון. ביחד זה לא הולך. למה? כי היגיון אינו יכול להכיל את האבסורד שבטיעון כי האלוה שאינו מוגבל הוא בעל פרסונה מוגבלת. לומר שהאלוה האינסופי הוא בעל דמות קונקרטית זה כמו לומר מרובע זה עגול. ים נפתח לשתיים, אתה יכול לדמיין את זה. לדמיין. אתה יכול לדמיין ים שנפתח לשניים? אתה יכול לדמיין. אתה יכול לדמיין מרובע עגול? אתמול מחר, שחור לבן, נמצא, לא נמצא, אין סוף סוף. אתה יכול לדמיין? כל מה שאתה לא יכול לדמיין זה נקרא אבסורד. אז אתה טוען שזה כך, אז זה נקרא אבסורד. הדברים שאתה יכול לדמיין אותם זה לא אבסורד. זה דברים שאתה לא היית מעלה על דעתך. אבל זה הדוגמאות שמה שהוא מביא בעבר שהיו אומרים לך שמע, יש לך עצם דומה ולפתע הוא תופס יוזמה ומסתובב לכיוון צפון. אז אם לא היית רואה את זה, אז היית אומר שטויות. רואה את זה, אתה מתחיל לחפש הסברים, בסוף אתה קובע, אתה מגלה שיש גלים אלקטרומגנטיים, אתה ממציא כל מיני המצאות כדי להסביר את זה. אבל זה, יש דברים שאתה לא יכול לדמיין, עד שאתה רואה. או ליתר דיוק, אתה לא יכול לדמיין, אתה יכול לדמיין, אבל אתה לא יכול להאמין שזה קיים, עד שאתה רואה. אבל יש דברים שאתה לא יכול להאמין שזה קיים, כי אתה לא תוכל לראות את זה.
לראות את הקולות אפשר?
לראות את הקולות אי אפשר. ולכן אומרים שראו את הנשמע ושמעו את הנראה, זה בנשמה. וכיום מבררים שזה ממש אפשר. דע לך, שכיום ישנם מחקרים שמתקרבים לביצועים מעשיים, שבהם יוכלו לגרום לעיוורים מלידה לראות באמצעות מכשירים שבעזרת הקולות יעשו את התודעה של האדם מחפת. כי עושים מניפולציה על המוח, כי סך הכל אתה לא רואה בעיניים שלך, אתה לא שומע באוזניים שלך. במצב שאדם הוא גבייה, יש לו עיניים ויש לו אוזניים, אבל הוא לא שומע. כי מה שלא פועל אצלו זה הנשמה. כתוצאה מזה המוח לא פועל אצלו. וכשהמוח לא פועל, אז לא יעזרו העיניים והאוזניים. כי באמת אדם רואה במוח, שומע במוח, וכל החושים שלו זה במוח. רק דרך הכלים לתודעה שלו זה האיברים המיוחדים לחושים האלה. ואפשר לעשות מניפולציות על המוח, ששם אתה שומע את הנראה ואתה רואה את הנשמע. עד כאן הקפה א', הקפה ב'. זה לא מקרה אמונת ישראל בתורה שראו את הנשמע ושמעו את הלב. זה ממש לא. מי שיגיד, לא מאמין בזה. הוא לא יוצא מכלל הדת. משתתה להסביר לו, תשמע, מה אתה חושב את עצמך? חז"ל סתם מדברים, לא יודעים מה הם אומרים. אמרו, כנראה שזה משמעות, תנסה להבין את זה. אבל זה לא... זה לא נקודה, זה לא מעיקר, זה לא משלוש עשרה עיקרי אמונה, וזה לא, בכלל לא מעיקרי. אבל להאמין שהמעבר הוא המעובר ברוח הקודש, אם אתה לא מאמין בזה, אתה לא מצליח. כל פני זה המהות. בזאת, זה שאלה אם אתה מאמין, מאמין או לא מאמין. זה על הבא של העניין, זה עצם העניין. וזאת אתה מתחיל להיכנס לעניין. שאלה יותר רצינית זה אחרת. זה מקום ארון אינו מן המידה. זה שאלה. וזה כבר אין לי תשובה קלה, כמו תשובה ביחד לשאלה הזאת שלא אם אתה נשמע. ופה אני אומר, כמו שאמר הרל אומר, זה באמת אבסורד. זאת אומרת שמידתו 10 ומידת הכניסה 10, זה לא. זאת אומרת, אם 10, זה לא. אז זה באמת אבסורד. ועל זה החלק הסופי של מה שאמרתי הוא רלוונטי. זה לא עיקר אמונת ישראל בתורה. מי שיגיד, אני לא מאמין בזה, הוא לא יוצא מכלל הדעת. נגיד לו, רגע, חז"ל אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. אז תבין. אז פה תפעיל את המניפולציה הרגילה שהמהר"ל אומר בכל הדברים האלה. היו ילדו 6 בכרס אחד, 50 בכרס, כחושים. אז ילדו 50 בכרס אחד. ודאי ילדו 50 בכרס אחד. מבחינת כוח הלידה, זה היה כוח לידה של 50 בכרס אחד. זה שבטבע זה לא יכול להיות. טוב, זה מצד הטבע. אבל מצד המהות הפנימית, תבין את כוח הלידה. ותמיד, כמו הפסוקים, ככה זה, תמיד הם מדברים מצד המהות, לא מצד מה שאתה רואה בעיניים. אז תפעיל את התרגיל הזה גם פה ביחס לארון. לארון, במקום ארון אינו מן המידה, ואז אתה תהיה מסודר מבחינת המערה לכל פחות. תוכל להיכנס במחיצתו, וזה כבר אתה מאובטח בעולם ארוך משפחה. זה מקום טוב. כן.
הרב,
נתקו זרי
עצמו, יש מקום לרגש
קוראים לך, תזכיר לי.
נתנאל.
חביבי, הלו. טוב, סליחה, אני צריך להקריא. עוד פעם, זה קורה פה, זה בסדר, זה קורה לכולם פה, אני רואה. אז לכל דבר אני צריך להקריא פעמיים, ואז לא נגיע למבוכות. תראה, אמרנו פה ככה, הכוזרי אומר, יענה אם אפילו, אמרנו שהנוצרי אומר לפילוסוף, אולי יגיד הנוצרי לפילוסוף, תעשה צחוק, כי מתי ש... מתי שהפילוסוף מדבר איתך, אומר, תראה, זה לא מתאים לנפש. אז אתה, אני בא ואני אומר לך על מה שהנפש טובה. אתה אומר, תראה, זה לא מתאים לסכל. אז מה, אתה... תחליט. אז יעני הכוזרי, דחיתי את הפילוסוף לא חלילה בגלל שאני מזלזל בסכל. להפך, הסכל מנחה אותי תמיד. אלא שהחלום תובע ממני יותר מזה. לא רק את הסכל, כי אם גם את המעבר לסכל. את מילוי הנפש, ומילוי נפש זה אינו ריגוש. אין לי כל עניין בצלילה באמוציות ושכחת כל השאר. הוויתור על השכל הוא ויתור על מרכיב בתביעה הבסיסית שלי. הקריאה לוותר על השכל דוחה אותי מלרצות לשמוע אותך בכלל, כי זו הדרך לטוב. כל מה שהסברתי היה שהתביעה הנפשית של חלום חיי יסודית לי בכלל האנושות התרבותית, ובוודאי לי. יסודית, יותר מן השכל. החיפוש הסוד הפנימי אינו מוותר על השכל. האמת מקיפה יותר ממה שייתן השכל לבדו. אבל לא ייתכן שהיא תהיה למטה ממנו. עד רבה, השכל עצמו תובע מימד עמוק יותר, מקיף יותר, תהומי יותר, עצמי יותר, מהמימד השכלתני הגלוי לבדו. האמת שכלית, ואם זה עמוקה ומקיפה, חובקת את החיים כולם. עכשיו תסור על שאלה שלך.
האם יש
עצמו
מקום לרגש, או מקום
נפלא? מה אתה אומר?
אני חושב
כן, אם האמת חובקת את החיים כולם, אם האמת חובקת את החיים כולם, אז...
לא מחפש באמצעות...
אז לא... אז לכן הוא נגד הרגש?
לא.
לא, נכון. לא תשובה. האמת היא חובקת את החיים כולם, ולא יכול לוותר על שום דבר. כל הוויכוח, זה במקום שאתה מבקש ממני לוותר על משהו. הטענה אל מול הפילוסוף, הייתה בהצבעה על החסר במימד החלום. מה היה חסר במימד החלום? הנסתר. כאן הטענה הבסיסית אף יותר. ותראה, אתה פילוסוף, אתה בסדר, אתה מרשים, אני יודע. אתה מאוד מחזיק מהשכל. בלו יהי ודיברת בצורה שכלית. לא ניכנס עכשיו לזה. אבל יש יותר מזה. הנפש שלי טובעת יותר מזה. אבל הדתי, הוא לא מגיע אפילו לרמה של הפילוסוף. הוא, את המינימום אין לו, שכל אין לו, כי אין לך שכל. אני מבקש משהו למעלה מן השכל. זאת אומרת, כאשר תיתן לי את השכל, אני לא אסתפק. אבל אתה רוצה לצנזר אותי מהשכל? לא מתחיל בכלל לרצות לשמוע אותך. אצל הפילוסוף אין סוד, אצל נוצרי אין שכל. אני מכבד את היותי אדם, תבוני, שכלי, שפוי. בתור אדם שכזה, אני עכשיו מבקש משהו גדול מהחיים. אתה מציע לי משהו קטן מהחיים. לא ייתכן לאמונה שתמעך את האנושיות שבי. ניתוק המגע כאן הוא מהיר יותר ממה שעשה הכוזרים הפילוסופים. הפילוסוף מנהל איתו דיאלוג. הוא שואל אותו, מקשיב לו, אומר לו, שומע, זאת אומרת, אומר לו מיד, תשמע, אני דוחה אותך, אבל עוד יש, לא חשוב. אם... אין דיאלוג בכלל, אם הנוצרי אין דיאלוג, הוא אמר, זהו, פשוט מדבר לעצמו כבר, לא רוצה לשמוע אותך. אך אחר כך קרא לחכם מוסלמי מחכמי ישמעאל המוסלמי ושאל אותו לתורתו ולמעשר. כן, אחר כך קרא לחכם מחכמי האסלאם ושאל אותו על דעתו ומעשר, ואמר, אנחנו מקיימים הייחוד והקדמות לאלוהים והחידוש לעולם והייחוס אל אדם ונוח ושוללים הגשמות לגמרי, ואם יראה שום דבר בדיבור נפרש אותו ונאמר כמו דרך השאלה וקירוב. אם קביעתנו כי ספרנו הוא דברי אלוהים והוא בעצמו מופת, מחויבת עלינו קבלתו בגלל עצמו, מפני שאי אפשר לאדם לחבר כמון לא כמו פסוק ולא כמו פסוק מפסוקה. ונביאנו הוא חותם הנביאים ומבטל כל התורה שקדמה וקורא האומות כולם אל האסלאם, וגמול הנשמע השבת רוחו אל גופו בגן עדן ותענוגות שאינם נפסקים במאכל ומשתה ותשמיש וכל מה שיתווה, וגמול הממרה והשבתו אל אש שלא יכלו ועינויה לעולם. ואמר לו הכוזרי, הנה מי שרוצים ליישר אותו בדבר האלוהים ולברר אצלו שאלוהים מדבר עם בשר ודם והוא מרחיק את זה, צריך לברר אצלו עובדות מפורסמות שאין לדחותן, וגם אז בקושי יאומת אצלו כי הבורא דיבר עם אדם. ואם ספר תורתכם מופת לכם והוא בלשון ערבי, אין מכיר מופתו ופילאו לא עז כמוני, וכאשר יקרא יקרא באוזניי איני מבדיל בינו ובין זולתו בלשון הערבי. אמר לו החכם, וכבר נראו על ידו מופתים אך לא הושמו לאות בקיבול תורתו. אמר הכוזרי, אין הדעת נוחה להודות שיש לבורא חברה עם בשר ודם, כי אם במופת שמהפך בו טבע הדברים, כדי שיוודע כי זה לא יוכל עליו אלא מי שברא דברים מאין, ושיהיה העניין ההוא לפני המונים יראו ביניהם ולא יגיעם בסיפור וקבלה, ושיחקרו על הדבר ויבחנו בחינה אחר בחינה עד שלא ייפול בלב אדם ספק כי יש בו צד דמיון או צד כשפים, וגם אז בקושי תקבלנה הנפשות את הדבר הגדול הזה שבורא העולם הזה והעולם הבא והשמיים והמאורים יתחבר אל החומר הנבזה הזה, רצוני לומר האדם, ושידבר עמו וימלא משאלותיו ויעשה בקשותיו. כפי שראינו ביחסו לנוצרי, תובע המלך גם כאן תוכן שעומד במבחן השכל. ההתלהבות של המוסלמים מן הקוראן אין בכוחה להדביק אותו, זו רק שנות, היא איננה מעניינת אותו. הוא אומר למוסלמי, הגישה שלכם היא צרה, אלוהים אמור להיות יותר אוניברסלי, ואם התגלותו בקוראן נועדה להפעים את לבבות, את לבבות דוברי הערבית, אז אליי הוא לא פונה. כשאתה קורא את הספר אתה חש שבן אדם אינו יכול ליצור אותו. לי דווקא נדמה שבן אדם יכול ליצור אותו. כאשר יקרב אוזניי, איני מבדיל בינו ובין זולתו בלשון הערבית. אם אתה רוצה לסחוף אותי להתלהבות הדתית שלך, הם אומר משהו בעל משקל מעבר לתחושה הסובייקטיבית. אמנם הוא מוסיף, גם אם תעלה על התוואי הזה, לא בקלות תשתכנע בדבר הקשר בין האל והאדם. אך אם אתה בכלל אינך מתיימר להצביע על מציאות אובייקטיבית, מה יש לי לחפש אצלך? ובנקודה זו באמת דרכיהם נפרדות. תחיית הכוזרית המוסלמי דומה לתחייתו את הנוצרי, אמנם לא באותה שעת נפש, כי כאן אין האבסורד מועלה כערך עליון ושער לאמונה. אך מכל מקום, ופה אתם רואים יש לו גם דיאלוג, הוא כן מדבר איתו, אומר לו, ענה לו, הוא לא, יאללה תעזוב אותי. אך מכל מקום, בכדי לשכנע שהאלוהים מתחבר ומדבר עם בשר ודם, להאמין שהאין סופי המוחלט והנשגב יתחבר עם יצור קטן ושפל וימלא את משאלותיו, לזה יש צורך בראיות חזקות מעין כמותם, וגם אחריהן יקשה מאוד לקבל זאת. אבל אתה מוסלמי מוכיח לי את החיבור האלוהי על ידי ספר. ספר לא יכול להיות עדות מספקת. אין בזה חיבור ואף לא מפגש. אם אתה קורא ספר וחש תחושות עליונות, אין זה בהכרח שאחוש גם אני כמותך. מה לי ולתחושות כאלה ואחרות? זו אינה אמת המידה שלי. קיימת אוריינטציה פופולרית הסבורה שהעמוד הרעיוני עליו ניצב ספר הכוזרי המאמת ומבדה את השקפת עולמה של היהדות הוא הטענה שמסורת המבוססת על מעמד הר סיני בהמונים רבים שהיו שם, מסורת שמשם נמסרה מאב לבן לאורך דורי דורות, אינה יכולה להיות שקרית. כלומר, שהמסורת היא המעידה על כך שהדבר אמת. זו תפיסה חלשה מאוד, הסובלת מרדידות בהבנת הספר. היא רחוקה מלהיות עיקר דברי החבר. וכלל אינה מובאת בדבריו. טענה זו יצאה מפי הנוצרי, וחוזרת ונשנית כאן בדברי המוסלמי. ובעמדת המלך הכוזרי כלפיה, מצביע ריאל על חולשתה. בקושי תקבל נה הנפשות הדבר הגדול הזה, רצוני לומר שבורי העולם, יתחבר אל הרפש המתונף הזה, רצוני לומר האדם. כלומר, גם לו התמלאו הקריטריונים שמציב כאן הכוזרי כתנאים להוכחת אמיתת הדעת, אלו הוכחות חלשות. אין בהם להניע אדם רציני כמלך הכוזרי. אם כן, לסבורים שיסודו הרעיוני של ספר הכוזרי הוא הטיעון, כיוון שדת ישראל נמסרה על ידי המונים בקבלה, איש מפי איש ובבחינה אחר בחינה, זו ההוכחה שהדת היא האמת, וזה המוקד הרעיוני של הספר, נאמר, מעלובה עיסה זו שאנחנו מעיד על חולשתה. ואומנם על אף שהיהדות כנראה אכן עומדת בכל הדרישות האלה, וכשידרש החבר להציג את אמונתו, הוא לא יפתח בגישה הזו. העומק הרעיוני של הספר נמצא במקום אחר, ברמה אחרת, היא זאת שתלך ותתברר בהמשך. כבר אמרתי את זה, רק אני חוזר על זה עוד פעם. וזה כדי שמי שהיה בבלקאוט בפעם הקודמת, נשמע את זה עכשיו. טוב, נעמוד פה.